אנחנו נתחיל, אני רק אחזור לדקה למשנה, אם מפקירים אחר פסח הפיקומן, אז הפירוש של רב מבוסס על זה, כשהוא אומר שלא יקום מחבורה לחבורה, זה מבוסס על מה שאמרנו, הנטריקון אפיקו מנייכו, תוציאו את המנות, כאילו שאסור להוציא את המנייכו זה הכלים, שאסור להוציא את הכלים, כאילו אם מפקירים אחר פסח הפיקומן, זה שאין עוברים מחבורה לחבורה, לא מוציאים את הכלים מהחבורה הזאת, להביא את זה למקום אחר. זה, על פי זה הוא מפרש את דבריו. בשמואל אמרנו שזה המנות האחרונות שאוכלים אחר כך. ואז ראינו שאמר רבי יהודה אמר שמואל, נתחיל משם, שש שורות מלמטה, הנוסח הראשון של התשובה, אין מפקירין אחר מצה פיקומן. נכון, לא רק שייך לפסח, אלא גם למצה, בליל הסדר על אחר קורבן הבית. ואז אומרים, משנתנו, אם מפתירים אחר פסח הפיקומן, אחר פסח הוא דלו, אבל אחר מצה מפתירים, מביאים את זה כקושי, ועונים, לא מבעי כמר, הם דווקא אמרו פסח, לא בגלל שרצו להגיד פסח ולא מצה, אלא בגלל שרצו להגיד אפילו פסח. אוקיי, למה זה אפילו פסח? כי המצה אין הרבה, אין טעם חזק, ואם כן זה אולי לא יישאר בפה, ולכן צריך, ופסח היינו חושבים אולי בגלל שהטעם נשאר, אז מותר לאכול דברים אחרים, אבל בעצם יוצא שלא, כאילו זה החידוש של המשנה, זה גם הפסח. ואז אומרים נעמה מסיירי, אולי נביא ברית הזאת, זה דווקא תוספתא, כחיזוק. אז מה זה התוספתא? הסופגנים והדושנים והאיסקריטים, אדם ממלא קרסו מהן, ובלבד שאוכל כזיים מצה באחרונה. מה רואים מכאן? שבאחרונה אם בראשונה לא. מה רואים כאן? שהמצווה העיקרית של אכילת מצה זה המצה שאוכלים בסוף. ואם רואים שהמצה שאוכלים בסוף זה העיקר, הם מניחים מה הסיבה שהמצה האחרונה זה העיקר ולא המצה הראשונה, כי לא אוכלים אחרי המצה כלום. כאילו זה הטעם שנשאר בפה. אז מניחים מאותה תוספתא שכתוב שם שהמצה באחרונה הוא החשוב, זה בגלל שהטעם נשאר בפה, ובגלל זה, כמו שמואל, שאסור לאכול שום דבר אחרי המצה. ואז אומרים לא, לא מבעיה כמה, זה לא רק האחרונה הוא מצווה ולא הראשונה, זה אפילו, נכון, לא מבעיה בראשונה דקאכיל לתאבון. הראשונה זה אפילו יותר חשוב, כי זה המצה שאוכלים לתאבון. ראינו את זה, נכון? שבהרבה פסחים אוכלים וזה לתאבון. אלו לא אוכלים בצהריים כדי שיוכלו מצה לתאבון. אבל באחרונה, דומה עד תדמך על אכילה גסה אמא לא. אולי היינו חושבים שבגלל שאולי נאכל את המצה אכילה גסה, ואם כן, אולי זה לא המצווה העיקרית, והמצווה העיקרית זה בראשונה. זה בא ללמדנו. גם המצה האחרונה שאוכלים הוא גם חשוב כמו הראשונה. אבל זה לא מוכיח לנו שום דבר לגבי שאסור לאכול אחרי אכילת מצה. אוקיי, אז אמא לא, כמה שמלה, נקודה. אוקיי, אז הבאנו את זה להקשות. עכשיו מרזוטרו מתנהך, מרזוטרו לומד את הכל בדיוק בהפך. אמר רבי יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, זה כאילו mirror image של אותה סוגיה. מפתירין אחר המצה הפיקומן, כן אפשר לאכול אחרי המצה הפיקומן. נעמה מסייע עלי, אולי נביא כחיזוק משנתנו, אין מפתירין אחר פסח הפיקומן, מזה לומדים שאחר פסח זה לא אחר מצה כן מפתירין. אז עונים, לא מבעיה כמה, לא מבעיה אחר מצה זה לא נפש טעם היו, אבל אחר פסח אימא לא, כמה שמלן. אם כן, זה בדיוק כמו שאמרנו, שהמשנה לא יכול להיות הוכחה שרק פסח ולא מצה, אלא זה בא להגיד מצה וגם פסח. ואז נביא בדיוק את הברית, את התוספתא, שבאנו כחיזוק, עכשיו נביא את זה כקושי. מייטי כאן אנחנו בקוף חף, בשורה עשירית בערך. סוף השורה מייטי הסופגנים והדובשנים והאיסקריטים, אדם ממלא קרסו מהם, ובבד שיוכל כזיים מצה באחרונה. באחרונה אין, בראשונה לא. עכשיו נביא קושי מהתוספתא, כי בתוספתא כתוב שבבד שיוכל כזיים מצה באחרונה, מזה אפשר לראות שהאחרון הוא חשוב, ולמה האחרון הוא חשוב? כי אסור לאכול שום דבר אחר כך. אז עונים, לא מבעיה בראשונה דקאכל לתאבון, אבל באחרונה דעת הלך לאכל להגסה אמא לא, כמה שמונה. אז באו אומרים, לא, זה לא האחרונה בלבד, אלא גם הראשונה וגם האחרונה הראשונה, בגלל שאוכלים את זה לתאבון, והאחרונה, גם חשוב, כאילו, אפילו האחרונה, שאולי היינו חושבים שאוכלים את האכילה הגסה, ובא ללמדנו שגם האחרונה זה חשוב. אז אם ככה, מה אנחנו רואים? שבעצם יש שתי אופציות להבין את מה ששמואל אמר. האם שמואל אמר שכמו שאסור לאכול את הפסח אחר הפסח הפיקומן, גם אסור לאכול אחרי המצה שום דבר. Okay? זה שאלה ויכוח. אנחנו בעצם פוסקים, כפי שידוע לכם, שאנחנו לא אוכלים שום דבר אחרי המצה, זה הדבר האחרון כדי להשאיר את הטעם בפה. כאן רואים תפיסה שבעצם לאחר החורבן, ראינו את זה גם במקומות אחרים, הם רצו להמשיך את אותם מנהגים ואותם רעיונות שהיו בתקופת המקדש, ורצו בעצם שלא נשכח את הדברים האלה בעצם, להמשיך עם הרעיון, אולי זה לא כל כך קריטי במצה, אבל רצו להמשיך את הרעיון כמו שכשהיה קורבן הפסח, לא אכלו שום דבר אחר כך, אז גם למצה זה נשאר, אוקיי? זה אולי התפיסה כאן. עכשיו, מתחילים מהנקודותיים באמצע כוכב. אמר רבא, מצה בזמן הזה דאורייתא, כבר ראינו, התייחסו למחלוקת הזאת, האם המצה דאורייתא או דרבנן. אוקיי, ועכשיו נראה את המחלוקת. אוקיי, יש לי דפים. בעצם על מה מבוססת שתי הדעות, שאומרים שמצה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן. מצה בזמן הזה דאורייתא לפי רבא, הוא מרור דרבנן. ועכשיו שואלים עליו. ומה ישנה מרור? דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו. בזמן דאי כפסח יש מרור, בזמן דלא כפסח לא כמרור. אז מצה נמי, הכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו. מצה מהדר הדבקרא. סליחה, נקודה. אוקיי? אז אומרים, בעצם המצה והמרור, אם נגיד שמרור בזמן הזה דרבנן, מה הסיבה? כי כתוב על מצות ומרורים יאכלו. ברגע שאין פסח, כן, יאכלו, זה יאכלו את הפסח. ברגע שאין פסח, אז כבר אין חיוב מרור. אז גם המצה אמור להיות בדיוק אותו דבר, כי המצות ומרורים יאכלו. אז עכשיו עונים, מצה מהדר הדר בקרא. יש עוד פסוק לגבי מצה, שמוכיח לנו שכאילו, מרור אנחנו רק רואים באותו פסוק. אין פסוק אחר שמתייחס לחיוב מרור באותו ערב. אבל מצה, מה כתוב? בערב תאכלו מצות. בשמות י"ב גם כתוב, בערב תאכלו מצות. אם כן, מה אנחנו לומדים? שיש מצווה נפרדת למצה, לאכול את זה בנפרד מנותק מהקורבן הפסח. עכשיו, רב אחא שחולק עליו יצטרך לעשות משהו אחר מהפסוק, לכן עשיתי טבלה לכם. בעצם מה כל אחד עושה עם כל הפסוקים, אוקיי? כי כל אחד ידרוש את הפסוקים בצורה אחרת. אז רב אחא בר יעקב אמר, איך את זה ואיך את זה דרבנן? גם מרור, גם מצה דרבנן, אלא הכתיב בערב תאכלו מצות, אז מה הוא עושה עם זה? ההוא מבא אלי לטמא ושהיה בדרך רחוקה. הטמא ושהיה בדרך רחוקה שלא מקיימים פסח ראשון. הפסוק בערב תאכלו מצות בא להגיד להם שגם לכם יש חובה לאכול מצה בפסח ראשון. אולי הייתם חושבים שבגלל שאין קורבן פסח, אתם לא מקריבים קורבן פסח, אז אין לכם חיוב מצה, ואתם רק תאכלו את המצות כשמקריבים את הקורבן בי"ד אייר. אז בא ללמדנו, דסל כדעת החמינה הם היו חושבים, כיוון דפסח לא אכלה, מצה ומרור נמי לא נאכל. כאן משמלן, כאן יש קצת בעיה בנוסח. מה כתוב כאן? כיוון שהפסח לא אוכלים, מה היה צריך להיות כתוב? אז היינו חושבים שגם מצה לא נאכל, והפסוק הזה בא ללמדנו לגבי מצה. אבל כנראה המצה ומרור בדרך כלל אומרים מצה ומרור, אז פשוט זה נכנס לטקסט לדעתי בטעות. כאילו המרור, אין לזה תפקיד כאן, כי הם לא אוכלים מרור, כי המרור זה רק חובה יחד עם קורבן הפסח. ורבא אמר לך, רבא, מה הוא טוען? אז מה רבא עושה? כאילו בעצם אפשר ללמוד מהפסוק, כאילו מאיפה הוא לומד שמי שהיה בדרך רחוקה ולא הקריב קורבן הפסח, הוא גם חייב במצה באותו ערב. אין לו פסוק בערב תאכלו מצה כדי ללמוד את זה. אז אומרים, ורבא אמר לך, שוב אמר לך זה תמיד, רבא לא כאן להגיב, אלא מישהו שם מילים בפה. הוא אומר, רבא היה אומר, תמי ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא. זה לא צריך פסוק מיוחד, למה? דלא גרי מערל ובן נחר. כי אנחנו כבר מכירים את ההלכה הזאת מערל ובן נחר. ואם זה נכון לגבי ערל ובן נחר, אז ברור שזה גם נכון לגבי תמי ושהיה בדרך רחוקה. מה ההיגיון שזה הולך בכיוון הזה? כי הערל ובן נחר אף פעם לא יהיו חייבים בקורבן הפסחים. כל כך מנותקים מהמצווה בכלל. והצמד שהיה בדרך רחוקה הם בתוך המצווה. אז אם אלה שרחוקים מהמצווה גם חייבים במצות, אז גם התמד שהיה בדרך רחוקה חייבים במצות. נראה שאפשר להגיד את הגיון הפוך כל דקה, אבל בסדר. אז כרגע אנחנו ברבא ואומרים, רבא לומד את זה מהרל ובן איכר. עכשיו, מאיפה לומדים הרל ובן איכר? דתניא, כל הרל לא יאכל בו. מה כתוב בפסוק? לא יאכל בו. אתם זוכרות שדרשנו את הבו הזה לפני כן? אז עכשיו אומרים, בו אינו אוכל, אבל אוכל במצה ומרור. אוקיי? כאן גם המרור נכנס. אז יכול להיות שבאמת הם כן חייבים במרור. אבל ראיתי התייחסויות קודם שהיו, שכתבו שהמרור זה לא מקומו. אז אומרים ככה, אז הערל לא יאכל בו, זה אומר הערל לא יאכל לאכול את הקורבן, אבל הוא כן חייב במצה ומרור, ואם כן, אז לומדים שגם התמד שהיה בדרך רחוקה, גם, אוקיי? אז עכשיו, אם רואים בטבלה, אז רבא לומד, בערב תאכלו מצות, זה בא להגיד מצה בזמן הזה מדאורייתא. כל הערל זה בא להגיד שכשלא חייבים בקורבן, כל אחד שלא חייב בקורבן, הוא כן חייב באכילת מצה. עכשיו, ואידך, אז עכשיו, בשביל מה רב אחא צריך פסוק מיוחד ללמד את התמד שהיה בדרך רחוקה? הרי אפשר ללמוד את זה מכל הרל. אז מה הוא עושה? מה הוא אומר? ואידך, כתיב בהי וכתיב בהי וצריכי, נקודה. Okay, כאן בדרך כלל, כשהגמרא כותבת צריכי, הגמרא מפרטת למה צריך את שניהם. כאן הם לא מפרטים, והמפרשים מנסים להסביר למה בעצם צריך את שניהם. אז בעצם, אם תסתכלו ברשב"ם, הוא אומר שאי אפשר ללמוד את זה למה, כי מה ההבדל בין התמא והערל? נכון שהערל מנותק מהמצווה בכלל, אבל התמא, מה מיוחד אצלו? יהיה לו הזדמנות לעשות תשלומין אחר כך. אז אולי היינו חושבים שהוא לא חייב בקורבן הפסח עכשיו. עכשיו הם קצת מתקשים להסביר את הכיוון הפוך, כאילו אומרים ככה, אם רק היה נזכר לגבי הערל, לא היינו לומדים תמא שהיה בדרך רחוקה, כי יש לו תשלומים, ואם כן, אולי הוא לא חייב בפסח ראשון. ואז הם אומרים, אם רק כתבו לגבי התמא שהיה בדרך רחוקה, למה אי אפשר ללמוד את הערל? אז הם מסבירים שבעצם זה קצת יותר רחוק. בין החיידים שאוכלו מצה בראשונה, ואי כתב רחמנה בערב תאכלו מצות, היינו אומרים שמקימים את הפסוק הזה בערל. דווקא בערל, כי אין לו תשלומים. ואז לא היינו לומדים שאת פסוק, כאילו, בוא נגיד ככה, לפי הרשב"ם, הסדר הולך ככה. אם יש לנו רק פסוק אחד, אז זה בא ללמדנו מה שהיינו חושבים. היינו חושבים אולי רק את הערל, ולא את המת שהיה בדרך רחוקה. ולכן זה צריך להגיד לנו בשני המקומות. לא מספיק רק פסוק אחד. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים. תניא קבתי דרבא, מביאים ברייתא לחזק את דעת רבא. ששת ימים שוב, רבא אמר שמצא בזמן הזה דאורייתא. אז עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שמצא בזמן הזה מדאורייתא מתוך ברייתא. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לה' אלוקיך. פסוק מאוד מוזר, נכון? כי מה פתאום ששת ימים? נכון? הרי פסח זה שבעה ימים. אז מה שביעי רשות? אף ששת ימים רשות. אומרים ככה, כמו שביום השביעי זה רשות, לאין חובה לאכול מצה, אז גם לומדים שכל ששת הימים רשות. אוקיי? אז מה הייתה אמה? הווה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה אחד מהי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שבעצם אם יש לנו דבר שהיה בתוך הכלל, אז זה יוצא מן הכלל. Okay, מה המקרה? כאן היום השביעי, כן? זה היה בכלל כל הימים של פסח. עכשיו הוציאו, אמרו במיוחד זה, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, okay? ולכן זה בא ללמדנו שכמו שהיום השביעי רשות, אז כך גם כל שאר הימים רשות. Okay? אז אם כן הם אומרים, יכול אף הלילה הראשון, לילה הראשון רשות. אז אם ככה, אם היום השביעי בא ללמד על כל שאר הימים, אז אולי גם היום הראשון רק רשות. אז אומרים, תמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו. בגלל שכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו, אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים מניין. אז אומרים, אם לומדים את זה מהפסוק על מצות ומרורים יאכלוהו, שדווקא בלילה הראשון יש חובה, אם לומדים את זה מהפסוק הזה, מה אנחנו לומדים? שרק בזמן המקדש, ולא בזמן שאין בית המקדש. אז אומרים, מניין לנו בזמן שאין בית המקדש? תמוד לומר, בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה. אוקיי? ואם כן, אנחנו לומדים מכאן, שבערב תאכלו מצות בא ללמדנו שזה חובה, אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים, והברייתא הזאת בעצם מצדדת בשיטת רבא.
אז זה מבטל את הכלל
ופרט, או שזה? לא, כלל ופרט, כן. אז כלל ופרט זה לא... כן, כלל ופרט זה שהם מתחילים לפרט. כאן אני לא רואה את זה כי הם מתחילים לפרט, הם פשוט אומרים יוצא מן הכלל. כאילו ששת ימים זה ככה, וביום השביעי זה ככה. זה כאילו יוצא מן הכלל. זה לא שנותן דוגמה, כמו שור חמור עושה, כן? שזה הפרטים, זה הפרט. כאן זה יוצא מן הכלל. אוקיי. עכשיו יש כל מיני דברים מעניינים, אני לא רוצה להיכנס לכולם, אבל בעל המאור אומר, רציתי, קודם כל אני רואה שסימנתי לעצמי, שבעצם הנוסח הזה עם המרור אמרתי, יש מחלוקת בין הראשונים, האם מרור חייב, אם מרור זה חובה בזמן הזה או לא. לא בזמן הזה, אלא מי שהיה תמה ובדרך רחוקה, האם הוא חייב במרור או לא. יש ויכוח בין הפוסקים. מי שהיה תמה בדרך רחוקה, אולי חלק מהפוסקים אומרים שכן, רוב הפוסקים אומרים שהוא לא חייב במרור. אבל אולי הנוסח הזה, שכן מכניס מרור לתמונה, הוא, כאילו, על פי זה, הם אומרים שהוא כן חייב במרור. יש עוד שאלה, ומה בין סוכות למצה כל שבעה? כאילו, אם סוכות זה גם, יש חובה מיוחדת בלילה הראשון לאכול בסוכה, נכון? אם יורד גשם לדוגמה, אז בלילה הראשון אנחנו מחכים קצת לראות אם אולי זה יפסיק, בשאר הימים אנחנו פשוט לא. נכון? אז יש הבדל בין הלילה הראשון לבין שאר הימים, כמו בפסח. אז אם ככה שואלים, למה על הסוכה אנחנו מברכים כל שבעה, בעל המאור שואל שאלה כזאת, ועל המצה אנחנו לא מברכים על אכילת מצה כל שבעה. עכשיו התשובה שהוא נותן לא כל כך מספק, הוא דווקא אומר כי אפשר להסתדר בלי לאכול מצה ואי אפשר להסתדר כאילו אם אנחנו אומרים שזה כבר רשות נכון בסוכה מי שלא רוצה לאכול אז הוא לא אוכל בסוכה כאילו אפשר להסתדר בלי סוכה אבל הוא טוען אי אפשר לא לישון שבעה ימים והשינה מחייבת סוכה הבעיה בטיעון הזה שלא מברכים כשישנים בסוכה אז דווקא כל השאלה שלו מבוססת על הברכה והוא דווקא מביא דוגמה שלא מברכים עליו לכן זה קצת קשה אבל השאלה הוא טובה בעצם אוקיי אני אשאיר אתכם עם אותה שאלה מי שעושה פסח שני הוא גם חייב במצה מרור
לא אבל בפסח שני
בפסח שני הוא חייב במצה המרור. אם זכור לכם דיברנו על זה, שכשמצטטים את הפסוק, על מצות מרורים יאכלוהו, תשימו לב שזה במדבר. דווקא הפסוק הזה זה דווקא מפסח שני, זה מופיע פעמיים. על מצות מרורים יאכלוהו זה במדבר בפסח שני, ושואלים הרבה מהראשונים, למה דווקא לוקחים את הפסוק מפסח שני כל הזמן, ולא את הפסוק, ומצות על מרורים יאכלוהו. והניסוח קצת שונה שם. ומצות על מרורים יאכלו, זה כאילו המצה קצת בנפרד, ואולי בגלל זה תמיד בוחרים בפסוק מפסח שני ששם הם ממש ביחד, אבל ברור שמהתורה אפילו שחייבים גם בפסח שני. יש מנהג בימינו שאנשים אוכלים מצה בפסח שני. דווקא כן? אתם עושות את זה או לא? את עושה, כן?
עשינו את זה כשפסח ראשון לא יצא לנו.
אז עשית
אז עשינו לסדר
באמת?
יפה
מאוד איזה יופי אוקיי, ממשיכים ישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו כי עכשיו אנחנו מדברים על עניין החבורה אני חשבתי דווקא ש דווקא זה מצדד זה שהמשנה מדברת בעניין החבורה ונדבר על זה עכשיו מה, כאילו, שזה דווקא מחזק את שיטת רב שאין מפקימין אחר פסח אפי קומן מדובר על דיני חבורות ומשם אנחנו עוברים לנושא של חבורה זה לא דווקא אבל אני חשבתי שאולי זה קשור אם אנחנו
חבורה זה משהו שדיברתם על זה
נכון, חבורה זה שאכלו את הפסח בחבורות אוקיי? כמה אנשים היו נמנו על חבורה אכלו את הפסח ביחד עכשיו לפי המשנה, מה קורה אם, כי דיברנו כל מיני דברים שאם רוצים לעבור מחבורה לחבורה, לפני שחיטת הפסח אז אפשר לעבור, אבל אחרי השחיטה כבר אי אפשר לעבור. אם כן עוברים בהתחלה, אז צריך לפחות שחלק מהחבורה העיקרית יהיה שם. הייתה מחלוקת האם זה חייב להיות האנשים שהיו שם מההתחלה, או לא משנה, אפילו מישהו נשאר שם. אז כאן יש משהו קצת דומה. בואו נגיד, אנחנו בחבורה, וחלק מאיתנו נרדמו באמצע הסעודה, אוקיי? אם זה מקצתן, אז יאכלו, אפשר להמשיך ולאכול, אין בעיה. אבל אם זה כולם, לא יאכלו, כי כאילו יש הסך הדעת, השינה מהווה הסך הדעת. אז עכשיו יש כל מיני דברים, האם, כל מיני שאלות, מחלוקות בין הראשונים, אני אזכיר אותם בקצרה. דבר ראשון, האם זה מדבר בזמן הזה, או רק בזמן המקדש? האם זה מתייחס אולי גם לאכילת מצה שאנחנו אוכלים בסוף הפיקומן? האם שינה נחשבת להסך הדעת בעניין הזה רק לפסח? או האם זה תקף, מה אם אנחנו בסעודה רגילה, ביום רגיל, ואני נרדמתי, עכשיו אני מתעוררת, כן? זה קורה, לסבא שלי תמיד היה קורה, לפעמים אפילו לשאול זה קורה, באמצע סעודה. נשים פחות, אני חושבת, נרדמות באמצע סעודות, אבל אולי, סבא שלי תמיד היה אומר, I heard every word, אני לא ישנתי ממש, וזה מה שנראה גם, יהיה הבדל בין נמנמו או נרדמו, אוקיי? שיש הבדל, ממי שחושב שהוא שמע כל מילה, דווקא נראה את זה בגמרא. האם זה סעודה רגילה, ואני מתעוררת, אם אני רוצה להמשיך לאכול, האם אני צריכה לברך מחדש? אוקיי? או האם זה דין מיוחד רק לפסח. אז יש לי מקצת הם יאכלו. כולם לא יאכלו. רבי יוסי אומר, נתנמנמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו. אם הם נתנמנמו, אז אפשר להמשיך לאכול. אבל אם הם נרדמו, לא יאכלו. עכשיו יש מחלוקת איך להבין את רבי יוסי כאן. באיזה מקרה הוא חולה? כי יש שני מקרים בתנא קמא. אחד זה ישנו מקצתם יאכלו, נכון? אז ואם הוא מדבר על הרשע של תנא קמא, מה זה אומר? אז הוא אומר ככה, ישנו מקצתן, אפשר להמשיך לאכול, רק אם הם נתנמנמו ולא נרדמו. אוקיי? ואז יוצא שהוא מחמיר יותר. כי אז הוא אומר, אם כולם, אז ברור שלא יאכלו. אם זה מקצתן, אז תלוי אם נתנמנמו או ממש נרדמו. אם מקצתן ממש נרדמו, אתם לא יכולים להמשיך לאכול. למה אי אפשר להמשיך לאכול? כי זה כאילו שהם עברו לחבורה חדשה. כאילו הם היו במקום אחר, נכון? כאילו במקום אחר מבחינה אחר, לא מבחינה פיזית, רוחנית, כן. מטאפיזית, לא יודע. אוקיי. עכשיו, חלק מהפוסקים, אוקיי, זה הרשב"ם והראש, שבעצם יוצא שרבי יוסי מחמיא. הרמב"ם והרי ומאירי אומרים שהוא דווקא מקל, והוא מדבר על הספר, אוקיי? יש דווקא טבלה מאוד יפה בשאנסטין, אם יש לכם. לפחות אצלי, אולי זה לא נמצא אצלכם, לא אין לכם? יש דווקא סבלה מאוד יפה שם, אבל בסדר. אם אכלו כולן, כנראה הם הוסיפו את זה רק במהדורה יותר מחודשת. אוקיי. אם הם אכלו כולן, אוקיי? אם רבי יוסי מתייחס לספר, כולן לא יאכלו. עכשיו, אם נתנמנמו כולם, אז מותר לאכול. רק אם נרדמו כולם, אז אסור לאכול, אוקיי? ואז יוצא שהוא ממש מקל. כי הוא אומר, תנא קמא אומר, ברגע שכולם נתנמנמו, זה כבר אסור. והוא בא וטוען, לא. רק אם כולם ממש נרדמו, אבל אפילו אם כל החבורה נתנמנמו, זה בסדר. אוקיי, אז לכן יש השלכות מאוד חשובות, איך אנחנו הולכים לפי המקל או לפי המחמיר. הפסח אחר חצות מטמא את הידיים. הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. זה משהו שראינו כבר בעבר, שבעצם חכמים גזרו על כל מיני דברים שמטמאים את הידיים, אוקיי? דרך אגב, בתורה אין כזה דבר שרק חלק מהגוף נטמא. אם הגוף נטמא, הגוף נטמא. אבל חז"ל עשו כל מיני תיקונים, תקנות, שבעצם הם רצו להרחיק אנשים מלעשות כאלה דברים. וכן אמרו, הדבר הזה מטמא ידיים, וזאת אומרת שאתם צריכים ליטול ידיים לפני שנוגעים בזה, וכל מיני בעיות נותרו, אם נוגעים בזה ואז מטמאים את זה. אז הם גזרו על הדברים האלה שהם מטמאים את הידיים. אז כאן המקרים הם, הפסח לאחר חצות, כי אחרי חצות כבר אסור לאכול את הפסח, אנחנו חייבים לאכול את זה באותו לילה. והפיגול והנותר גם מתאימים את הידיים, ונראה בגמרא כבר למדנו את זה, אבל נראה שוב בגמרא למה הפיגול והנותר מתאימים את הידיים. הפיגול זה מי שמקריב קורבן לכוונה של קורבן אחר, והנותר זה מה שנשאר אחרי שכבר אסור לאכול את זה. רבי יוסי אומר, נתנמדמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו. היכי דמי נתנמנם, אוקיי? זה מה שאמרתי שנראה. אמר רב אשי, נים ולא נים, תיר ולא תיר. הוא ישן ולא ישן, הוא ער ולא ער, אוקיי? כגון, בואו נביא דוגמה, דקר אלי בענה, ולא ידע להדורי ספרה. קוראים לו והוא עונה, אבל לא יודע באמת להתחיל פתאום לחשוב, אם שואלים אותו שאלת חשיבה או מה היה, אוקיי? אבל הכי מתקרו למדקר. אבל כאילו בואו נגיד אם היו באמצע שיחה, ושואלים אותו משהו על השיחה, כן? זה קורה הרבה בבית ספר, כן? מישהו נרדם והמורה מתחיל לשאול, והוא אומר, מה, בלה, בלה. ואז מזכירים לו, ואז הוא ייכנס לעניינים. ברגע שמזכירים לו, היינו בנושא הזה, אז הוא יזכור, ואז זה מה שנקרא נים ולא נים, תיר ולא תיר. הבעיה הווייתי כמי דרבה. חזר דקן עם נם. אמר לה, מנם קנה עם מר? אמר לה, מיניומי כמנה עם נם. ותנן, נתנמנמו, יאכלו, נרדמו, לא יאכלו. אז הוא אומר, בעצם אני רק מתנמנם, ובעצם אני, וכתוב שאני כן אפשר להמשיך, אני יכול להמשיך לאכול. עכשיו, איך מפרשים את הסיפור הזה, יש לזה השלכות, זה הרבה יותר תואם את השיטה, כאילו מה קרה כאן, מי נרדם? רבא, נכון? הוא היה כנראה בתוך חבורה. אם הוא היה בתוך חבורה, אז ברור מכאן שכל העניין נמנם ולא נרדם, זה דווקא מדבר על היחיד, ישנו מקפטן. אז זה מאוד מצדה בשיטת רשפן והראש שאומרים שרבי יוסי מחמיר, מדובר על היחיד. אבל הרמב"ם והארי צריכים לפרש את זה בכיוון אחר. אז הם חייבים להגיד שרבא היה יחיד, הוא אכל בחבורה משל עצמו. כאילו הוא לא היה בחבורה עם אחרים, והבית פשוט בא ומתחיל לדבר, אבל שהוא בעצם אכל לבד, שזה קצת קשה להבין שרבא באמת אכל לבד, ומאוד קשה לשיטה שלהם שזה ככה. אוקיי, וגם אפשר ללמוד מהסיפור, הרשב"ם גם לומד מהסיפור, שזה גם כל ההלכה הזאת תקף גם לגבי מצה. שאלנו על המשנה, נכון? האם זה תקף לגבי מצה או לא? אז מי שיגיד שזה לא תקף לגבי מצה, צריך להקשות על הסיפור הזה, כאילו איך רואים את הסיפור הזה? אם באמת נגיד שבזמן הזה זה לא שייך ורק שייך בזמן שיש קורבן פסח, אז בעצם בשבילה מה הקשר לסיפור? אז הם צריכים לפרש שהסיפור דווקא מדבר לא על ליל פסח אלא על יום רגיל, והוא נרדם ומדובר שהיה הסך הדעת בברכה, ואז הוא טוען לא נמנמתי ולכן זה לא מהווה הסך הדעת ואני יכול לברך, אני לא צריך לברך שוב. אוקיי, ואז הם צריך להוציא את כל הסיפור מהקשר של פסח כדי להסביר. זה רק משחק. אם אני רוצה להראות לכם מתודית, כשמפרשים משהו במקום אחד, זה צריך להסתדר עם שאר הסוגיה. ותמיד מאוד חשוב לדון כל דעה לעצמו. אם אומרים את זה, אז צריך לפרש ככה בצורה מסוימת. ואם אומרים ככה בפירוש שם, אז יש לזה השלכות על איך מפרשים שם, ואז רואים גם אולי הפירוש יותר מתאים, ואולי יותר הגיוני במקום אחד, קל לפרש כפי הפירוש הזה, אבל יש משהו אחר שקשה יותר לפירושו. כאילו ברור שהסיפור הזה הרבה יותר קל להגיד שמדובר בפסח, מדובר ביחיד בתוך חבורה, וזה הכי הגיוני, ואז זה טועם שיטת הרשפן. השיטה האחרת הרבה יותר קשה לפי הסיפור הזה. הפסח אחר חצו מטמא את הידיים. אלמה, מה לומדים מכאן? שמחצות הבלי נותר, נכון? שמתי מתחיל נותר? עכשיו, מה למדנו? לא תותירו ממנו עד הבוקר. שבעצם היינו חושבים שהנותר זה עד כל הלילה, עד הבוקר, עד עלות השחר, לא עד חצות. אז אומרים, מה נתנה? כאילו, מי התנה שאומר שחצות זה הזמן שזה, שכבר יש איסור לאכול את הבשר? אמר רב יוסף, רב אלעזר בן עזריהו, דתניא, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ולעזר בן עזריה אומר, נאמר קם בלילה הזה, ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, נכון, זה מכת בכורות. מה להלן עד חצות? אף כאן עד חצות, אוקיי? תסתכלו בטבלה, אוקיי? אז לפי ולעזר בן עזריה, מאיפה הוא לומד, ממתי זמן נותר מתחיל, הוא לומד את זה מגזירה שווה ממכת בכורות. בשניהם כתוב הזה, נכון? אז אם כן, אם בלילה הזה דווקא כתוב בשניהם, אם בלילה הזה בעצם מכה בחרות היה בחצות, אז גם האכילת בשר בלילה הזה זה עד חצות. אמר לו רבי עקיבא, אבל לא נאמר חיפזון. עד שעת חיפזון, נכון? כתוב, ואכלתם בחיפזון. אז מה זה שעת חיפזון? זה היה עד עלות השחר. כאן הוא משער שזה היה שעת חיפזון, כי הם התחילו לצאת בבוקר. הם לא יצאו בלילה, הם יצאו בבוקר. אז הוא אומר שזה שעת החיפזון עד עלות השחר. אם כן, מה תמו לו בלילה? עכשיו הוא צריך להסביר. אז בשביל מה יש פסוק שכתוב בלילה? כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה. יכול יהיה נאכל כקודשים ביום, תמוד לומר בלילה, בלילה הוא נאכל ואינו נאכל ביום. בדרך כלל מקריבים קורבן ביום, ומתי אוכלים את הבשר? באותו היום, ואז בהמשך בלילה. אז הוא אומר, צריך להגיב, אכלו את הבשר ללילה הזה, להוציא את יום י' ד'. אולי אתם חושבים שבגלל ששוחטים את הקורבן בי' ד', אפשר להתחיל לאכול בי' ד'. אבל אנחנו יודעים מתי אוכלים את הבשר? בגלל הפסוק. ואכלו את הבשר בלילה, תאכלו את זה בלילה. זה לא מתקשר לעד מתי אפשר, אלא ממתי אפשר. רק מותר להתחיל בלילה, אבל אפשר עד הבוקר. ורבי עקיבא, היי הזה מה יעביד להם? אבל אז לא צריך, היה יכול להיות כתוב, ואכלו את הבשר בלילה. למה צריך הפסוק הזה? להגיד לנו, מבעלה למיעוטי לילה אחר, הוא דעת. שזה, לא נחשוב שאפשר לאכול את זה בליל תת ואב, וגם בליל תת זין. עכשיו, למה נחשוב ככה? סלקה דעת החמינה, הועילו פסח קודשים קלים, ושלמים קודשים קלים, מה שלמים נאכלים לשני ימים בלילה אחד, אף פסח עוקים לילות במקום ימים, והיא נאכל לשני לילות ביום אחד. Okay, שלמים נאכל לשני ימים ביום אחד, נכון? אז לכן, אולי נחשוב שבפסח, עכשיו בפסח אי אפשר להגיד שני ימים, כי החובה מתחיל בלילה. אז אולי היינו חושבים שתי לילות פלוס יום. שני ימים פלוס לילה, אז אצל פסח היינו חושבים שזה דומה לשלמים, שבעצם יש לנו שתי לילות. אז אם כן, בא הלילה הזה להגיד לנו שזה לא ככה. כתב הכמנה הזה, אוקיי? ולכן כתוב בפסוק הזה. רבי אלעזר בן עזריה אמר לך, אז למה רבי אלעזר בן עזריה לא צריך את הזה ללמדנו שזה רק בלילה הזה? אז הוא אומר, לומדים את זה מילות שהותירו הבוקר, נפקא, נכון? אתם זוכרות, נכון? לא תותירו ממנו הבוקר. אז לומדים, בוקר, היה לנו דיון, אתם זוכרות, בוקר, אם זה בוקר ראשון או בוקר שני? אז אבל רבי עקיבא אמר לך, אי לא כתב רחמנה הזה, הווה אמינא מאי בוקר, בוקר שני. ורבי אלעזר אמר לך, כל אחד דקת הבוקר, בוקר ראשון הוא. וכל אחד בגישה שלו. רבי עקיבא אומר שבוקר, היינו חושבים בוקר שני, ולכן צריך הזה, כדי ללמדנו שזה דווקא הזה, ולא בוקר, לא עד בוקר שני, שזה שתי לילות ביום אחד. ורבי אלעזר בן עזריה אומר שבעצם בוקר זה בוקר זה תמיד בוקר ראשון. ואם כן, לא צריך הזה ללמדנו שזה רק באותו לילה. והזה צריך ללמדנו שזה הזה, גזירה שווה למכת בחורות עד חצות. אוקיי? אז אם רואים, אפשר לראות את זה מהטבלה. שכל אחד לומד משהו אחר, נכון? זמן נותר מתחיל לפי רבי עקיבא מעלות השחר בגלל אכלתם בחיפזון, לפי רבי אלעזר בן עזריה עד חצות בגלל גזירה שווה הזה. הקורבן לא הולך ביום י' ד' אלא רק בלילה. רבי עקיבא לומד את זה מאכלו את הבשר בלילה בעצם. וזה שהקורבן נאכל בלילה ט' ולא בלילה ט' ז', רבי אלעזר בן עזריה לומד מלא תותיר ממנו הבוקר, כי בוקר זה תמיד בוקר ראשון. ורבי עקיבא הוא חושב שבוקר זה בוקר שני, טוען שלומדים את זה מאכלו את הבשר בלילה הזה. אוקיי? ואולי בלי הזה היינו חושבים שזה דומה לשלמים, וגם היינו חושבים שזה נותר, שנותר זה עד בוקר שני, ואם כן, צריך את הפסוק בלילה הזה ללמדנו את זה. אוקיי. אמר רבא, אכל מצא בזמן הזה אחר חצות. לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו. Okay, אז הוא אומר שבעצם מי שאוכל מצה אחר חצות, כן, מקפידים על זה בליל הסדר לאכול את הפיקומן לפני חצות. Okay, יש מחלוקות האם צריך לסיים את כל הסדר עד חצות. Okay, האם רק את האכילת הפיקומן חייבים? האם אולי רק אכילת מצה ראשונה צריך להיות? כל מיני ויכוחים. אז אומרים פשיטה. כיוון דאית קיש לפסח כפסח דמי. מה הרי זה פשוט, כמו שהקורבן צריך לאכול רק על חצות, אז גם המצה שבהקש לפסח רק עד חצות. אז מה הוא דתמה, האף כקרא מהקשה? כמה שמונה, דכי ההדרי קרא למילתא, כי ההדרי קרא למילתא כמיתא ההדרי. כאן אומרים, אולי היינו חושבים, בגלל הפסוק בערב תאכלו מצות, שזה בא להגיד שיש למצה מצווה מיוחדת, לא קשור לקורבן פסח, אז אולי היינו חושבים שזאת אומרת שזמן אכילת מצה לא קשור לזמן אכילת פסח. אז אומרים לא, אבל כשמוציאים את המצה מהכלל, כאילו אומרים שהמצה, כאילו יש את המצה והפסח ביחד בפסוק, נכון? ואז יש מצה בנפרד. כשמוצאים את זה מהכלל ואומרים שזה הלכה מיוחדת, אבל אז מחזירים את זה, כאילו אומרים, ההדרי קרא למילתא כמיתא ההדרי. כשזה מחזיר את זה לכלל, ויחד עם הפסח זה בא לו להגיד שנכון שיש מצווה של מצה בזמן הזה מדאורייתא, אבל הקריטריונים של אותו מצה הם דומים למצה בקורבן הפסח, שזה היה עד חצות. הפיגול והנותר מטמא את הידיים. רב חנינא ורב חיסדא, יש מחלוקת למה הם מטמאים את הידיים. אחד אמר משום חשדי כהונה, ואחד אמר משום עצלי כהונה. אחד אמר כזית, ואחד אמר כביצה, אחד תני הפיגול, אחד תני הנותר. Okay? כל אחד כאילו, הבין את זה בצורה אחרת, על משהו אחר ובשיעור אחר. מה דתני הפיגול משום חשדי כהונה? אנחנו, הם חשדו בכהנים, okay, ידוע לנו שהכהנים היו מושחתים באותה תקופה, וחשדו בכהנים שבעצם אם הם שונאים מישהו אז יפגלו את הקורבן, יעשו את זה לקורבן הלא נכון, ואז יגרמו להפסד הבעלים. ולכן הם אמרו שזה מטמא ידיים, וכך הם היו, בגלל גזירת טומאה, הכהנים לא ירצו, דווקא מעניין, דיברנו על זה אז, כשלמדנו את זה שבעצם הטומאה זה משהו שמאוד הקפידו, אבל הדברים אחרים לא כל כך הקפידו. אז ברגע שהיו אומרים שזה מטמא את הידיים, אז היו מקפידים יותר לא לפגל קורבנות. מן דתני הנותר, משום עצלי כהונה, ומי שאומר שמדובר בנותר, מדובר על עצלי כהונה, שהם התעצלו באכילת הקורבן, ואם כן רצו למנוע מזה לקרות, אז אמרו שזה ברגע שזה נותר, זה מטמא את הידיים, והם לא ירצו להגיע למצב הזה. אחד אמר כזית ואחד אמר כבית. המנד אמר כזית כאיסורו, כמו שפיגול ונותר, השיעור שיש איסור בדבר הזה זה בשיעור כזית. אז גם האיסור, גם זה מטמא ידיים בגודל של כזית. ומנד אמר כבית כתומתו. כתומתו זה אומר דברים מטמאים רק אם יש בהם שיעור כביצה. אז גם כשהחכמים גזרו טומאת ידיים, גזרו שהשיעור יהיה כמו שאר הדברים שמטמאים כביצה, אז גם זה מטמא בשיעור כביצה. Okay. משנה אחרונה במסכת, מגיעים ממש לסוף. ברך ברכת הפסח פתר את של הזבח. ברך את של זבח לא פתר את של פסח. כאן פתאום ידוע, אם לא חשבתם על זה, אני לא חשבתי על זה, שבעצם בהקרבת קורבן הפסח הם ברכו ברכה. אוקיי? כנראה כשאכלו את הפסח. אוקיי? אז המסבירים, הרשב"ם נראה לי מסביר, איזו ברכה, ברוך, כן, ברשב"ם כתוב, בתוספתא, נכון, זה מופיע בתוספתא. ברוך את השם אותנו מאכלה משרשם סביבנו לאכול הפסח. אוקיי? וברכת הזבח, אותו דבר, לאכול הזבח. עכשיו, רוב המפרשים מסבירים כמה זה הזבח. אתם זוכרות, חגיגת י' ד', נכון? היה חגיגת י' ד', מה זה אומר? דאגו שלא תמיד יהיה כזית לכל אחד, כאילו יותר מכזית, צריכים לאכול את הפסח על הסובע, וממש להסביע. עכשיו, ברגע שחלקו את הקורבן להרבה אנשים, לא תמיד היה מספיק בשר לכולם. אז בשנים שלא היה מספיק, או במקום שלא היה מספיק, אז הם היו מקריבים גם קורבנות שלמים, קורבנות חגיגה, כדי שכולם יאכלו על הסובע. אז אם ככה, מה אומרים כאן? שבעצם, אם אוכלים גם את הפסח וגם את הזבח, אז מי שברך לאכול הפסח זה פותר את ברכת הזבח. אבל מי שמברך על הזבח ראשון זה לא פותר את הפסח. Okay? כי כנראה הפסח זה מכליל בתוכו את הזבח, אבל הזבח לא מכליל בתוכו את הפסח. דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא זו פותר את זו ולא זו פותר את זו. הם שני דברים נפרדים. גמרא, אז הגמרא מנסה עכשיו להסביר מה הבסיס למחלוקת שלהם. כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה. לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה, ולא זריקה בכלל שפיכה. עכשיו זה ההבדל בין איך שופכים את הדם על המזבח, איך שופכים או זורקים, מה עושים עם הדם? האם שופכים את הדם בקרנות המזבח, או האם זורקים את הדם? אוקיי? אז בקורבן הפסח היו שופכים. ובקורבן השלמים היו זורקים. למרות שיש קצת מחלוקת האם באמת זה ככה. לא כולם מסכימים, אבל נפרש לפי הכיוון הזה. אז אם כן אומרים שלפי רבי ישמעאל, זריקה בכלל שפיכה, אם שופכים את הדם, כי הם, השפיכת הדם, זריקת הדם, למדנו את זה בעבר, זה היה מהווה את הכפרה לקורבן. כאן אין כפרה בקורבן הפסח, אבל הכוונה כפרה, כאילו הדבר העיקרי בקורבן. אז אם שופכים את הדם לפסח, זה החיוב, נכון? אז הזריקה בכלל שפיכה. אז אם מברכים על הפסח, ובפסח שופכים, אז זה מכליל בתוכו גם זריקה. אבל הזריקה כנראה הוא משהו קצת יותר מיוחד ושונה. ולכן מי שזורק לא כולל בתוכו את השפיכה. ולכן אם מברכים על הזבח ששם יש זריקה, וזה לא כולל בתוכו את השפיכה, אז אי אפשר לכלול באותו ברכה גם את הפסח. זה לפי הגמרא המקור למחלוקת שלנו. אוקיי, עכשיו לסיום המסכת. רבי סמלי איקה לפדיון הבן. אוקיי, פתאום אנחנו עוברים נושא לפדיון הבן. אוקיי, הקשר היחיד שנראה לעין זה שבעצם כאן אנחנו מברכים, מדברים גם על שתי ברכות. אוקיי, למרות שמאוד קשה להבין כאן, כי השתי ברכות שמדברים עליהן זה לא כמו הברכות שכאילו העניין של סוגייתנו זה בעצם האם ברכה אחת פותרת את השנייה. אפשר להסביר את זה גם במושגים של עיקר וטפל. ראינו בעבר שאחד מהמפרשים מתעסק בעיקר וטפל בברכות המצווה, ואמרנו זה קצת מוזר כי עיקר וטפל בדרך כלל זה בברכות נהנים. אין כזה דבר של עיקר וטפל בברכות המצווה, אבל אולי אפשר להגיד כאן שבמשנתנו זה גם עניין של עיקר וטפל, כי הפסח עיקר, הזבח הוא טפל, ולכן העיקר פותרת את הטפל, אבל הטפל לא פותרת העיקר. אבל כאן מדברים על שתי ברכות, ובעצם מדמים מברכה אחת, והתעסקות יותר מחיה בברכה השנייה. אז זה מאוד מאוד מוזר שהמסכת מסיימת עם הנושא הזה, אבל אולי בסוף נראה איזשהו קשר. רבי סמלי איקה לפדיון הבן. הוא הגיע לפדיון הבן, לא זכור של מי זה היה. באו מיני, שאלו אותו שאלה, נכון? הרב נכנס לאירוע, ופתאום מתחילים לשאול אותו שאלו. באו מיני, פשיטה, אני באופן אישי יכולה להכיר את מצב כזה. פשיטה על פדיון הבן אשר כשם צבצבנו על פדיון הבן. אבי אבן מברך. זה פשוט לנו שהברכה אשר כשם צבצבנו על פדיון הבן, ברור שהאבא מברך את הברכה הזאת. אוקיי? הרבה מפרשים לא מבינים למה בכלל מזכירים את המשפט הזה. כאילו, זה כל כך פשוט וזה לא קשור לשאלה השנייה אפילו בשביל מה אפילו אומרים את זה. ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כהן מברך או אבי הבן מברך. על זה אנחנו לא יודעים. הברכה שחיינו, למי זה מיועד? כהן מברך דקמת הנאה לידי, או אבי הבן מברך דקאביד מצווה. אז שואלים אותו, האם זה על הכהן? כי הוא מקבל הנאה. איזה הנאה הוא מקבל? הנאה כספית. אוקיי? כל מפרשים מסביר, זה מאוד מוזר, כאילו, מה פתאום, אם את הולכת לקנות בגד חדש, נכון? אז את מברכת על הבגד החדש, אבל המוכר לא מברך על זה שקיבל כסף מהמחירה הזאת. זה מאוד מוזר שאפילו חושבים שהכהן מברך, אפילו יותר מוזר כי אחר כך, אוקיי, בוא נראה. אז הכהן מברך, זה כמה טענה על ידי, או אבי הבן מברך, כאבי מצווה. לא הבא בידי, הוא לא ידע. לא ידע לענות. את השאל במדרשה. הוא בא והוא שואל בבית המדרש. אמרו לי, אבי הבן מברך שתיים. והלכתה, אבי הבן מברך שתיים. אוקיי? ואולי זה הקשר כאן שאבי הבן מברך שתיים, וזה כמו בפסח, בברכו שתיים. אבל מאוד, הקשר מאוד, קשר רופף כזה חלש, לא כל כך מתקשר.
למה מביאים את זה כאן אחרי...
נכון.
אמור להיות קשור לב... ברכה של
הזבח פסחי? כנראה, זה בא באותו משנה, כאילו, וזה מדבר על ברכות, אבל לא כל כך קשור. עכשיו, יש כמה דברים, וגם תמיד אני אוהבת לשאול למה מסיים את המסכת בנושא הזה, אוקיי? אז אני אגיד כמה דברים כאן. קודם כל, יש ויכוח במפרשים, לפני שנגיע לקשר, כשכתוב בסופו של דבר שאבי הבן מברך, יש הרבה שמבינים שגם הכהן חייב. והעניין כאן, על מי חל החיוב יותר? שבעצם הוא יברך והשני יצא ידי חובה בשמיעת הברכה וענית אמן. אבל יש כאלה שחושבים שגם הכהן חייב בזה שהוא מקבל הנאה מהפדיון, ושכנראה הם צריכים להגיד שזה לא רק הנאה כספית, יש משהו אחר שקורה כאן. ואם כן, הם אומרים שזה תקף לשניהם, למרות שיש אחרים שאומרים לא. זה רק עניין של האבא ואין לכהן קשר בברכה הזאת. אוקיי, מה הקשר? אז קודם כל אפשר גם לראות שאם זכור לכם, בסוף ברכות זה גם מסיים כל מיני סיפורים שקשורים לבית המדרש, ומי שלומד בבית המדרש ותלמידי חכמים רבים שלום בעולם וכאלה דברים. אז חשבתי שאולי בעצם הם רוצים לסיים כאן עם, גם אם עכשיו אני פתאום נזכרת שגם בשבת, זה סיים בסיפור ששאלו שאלה ואני חושבת שגם לא ידעו בדיוק את התשובה, כאילו היה אי הבנה כאן, ואולי זה בעצם דרך לסיים מסכת ולהגיד לא תמיד אנחנו מבינים הכל. זה בסדר, כאילו לא תמיד, כי רבי סמלאי הגדול הזה, כן, הוא הגיע לאירוע ושאלו אותו שאלה, וזה בסדר שהוא לא ידע, כאילו היה מספיק חכם להבין מה אני צריך לעשות, צריך ללכת לבית המדרש, לשאול שמה, וזה המקום שמשם יוצא התורה, ומשם שלמה, וזה בסדר לפעמים לא להבין הכל לבד. חשבתי על זה כרעיון, למרות שהרעיון הזה לא כל כך קשור לפסח. אז התחלתי לחשוב מה זה קשור לפסח, וברור שהדבר הראשון שעולה, לא רק תענית בחורות, אבל פדיון הבן, מאיפה בא פדיון הבן? מפסח. כאילו כל הרעיון, אם זכור לכם, בשמות י"ד, יש שני קטעים, זה דווקא קטעים מוזרים, אם היה לי זמן הייתי נכנסת יותר לזה ומנסה להבין, אבל הקטע, בידבר שם משה לאמור, קדש לי כל בחור, מי שרוצה לפתוח, יש תנחים כאן בפרק ג' בשמות, קדש לי כל בחור פתע קורחם בבני ישראל, ואדם הבאמה לי הוא. ביום משה לעם, מה הפסוק המופיע מיד אחר כך? זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים מבית עבדים. כי בכל זאת יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ, ואז ממשיכים הלאה, אוקיי? ואז באוסוף אותה קטע, ביגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה ישע סמלי בסמלי מצרים, ואז מצוות תפילין, והיה לך לאות על ידיך לזכרון בעיניך, וכולי, למען תהיה תורת השם בפיך, ואז ושמרת את החוזה הזאת למועדם ימים ימים. עכשיו, הקטע מיד אחר כך, זה כאילו הכפלה של אותה, זה מאוד דומה, מוזכר פעמיים, מיד אחר כך, פסוק י"א. והיה כי ביאך השם על ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולבטח ונתנה לך. יש כאלה שאומרים, בגלל זה, הקטע הראשון זה בא להגיד בפסח מצרים. כאילו, באופן מיידי היו צריכים לקדש כל בחור. ועכשיו אומרים, כשאתה מגיע לארץ, גם אתה צריך לעשות את זה. ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיו לו זכרים להשם, וכולי. ואז כתוב הקטע האחר, והיה כי ישלחה בנך לאמור, מחר לאמור מה זאת? ואמרת לה בכל תקיעת, כל אותם דברים נזכרים בקטע, פטר רחם, הגעדת לבנך או כי ישלחה בנך וכולי. ואז בסוף הקטע כתוב, והיה לך לאות על ידיך, אוקיי? כל הדברים מוזכרים פעמיים, רק עם ההקדמה, והיה כי ביחה, אוקיי? בטח יש עוד הדלים זה שיעור שלם עכשיו רק על זה. אבל חשבתי שמה יש בקטע הזה? יש לנו את הרעיון שיש פסח, נכון? ויש מצווה והגעת לבנך, והמצווה הזאת תתקף בליל הסדר. ובעצם למדנו לאורך כל המסכת, כן, כל המסכת בעצם, כן, עד שהגענו לליל הסדר, וזה הלילה שבסוף אנחנו, כן, בפרק האחרון, מדברים דווקא על ליל הסדר, וכל המסכה של סיפור יציאת מצרים. אבל הקטע גם מזכיר עוד דברים שאנחנו עושים משך החיים הרגילים שלנו, לא רק בליל פסח, אלא גם אם זכור לכם, למדנו לפני כמה עמודים, שמזה זכור את הפסח וזכור את יום השבת, אז לומדים שגם כל שבת צריכים להזכיר יציאת מצרים בקידוש. וגם יש, אנחנו יודעים, יש מצווה כל יום להזכיר את זה, שאנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, וגם יש בברכות קריאת שמע. וגם יש מצוות תפילין, ששם אנחנו מזכירים את זה, וגם יש פדיון הבן. זה אחד מהדרכים שאנחנו מזכירים סיפור יציאת מצרים ומושכים את הרעיון הזה ליומיומי שלנו. ולמה? כי הסיפור הזה מהווה הבסיס, וחשבתי על זה דווקא השנה, כשהיינו בשמחת תורה וסיימנו את התורה, אז אני גם שמתי לב שהפסוק האחרון בתורה, מה זה מזכיר הפסוק האחרון? אולי בגלל שהיינו בענייני פסחים, אז זה בלט לי, שאני לא יודעת למה, אבל שני הפסוקים האחרונים, או שלושת הפסוקים האחרונים, ולא קם נביא או בישראל כמשה, שיודעו השם פנים לפנים, לכל העותו פעם מופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעו, לכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל הרד החזקה, לכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זה מסיים עם יציאת מצרים. כאילו הדבר האחרון בתורה זה יציאת מצרים. ואנחנו יודעים שזה מהווה בסיס לאמונה שלנו. ואולי בגלל זה רצו לסיים עם איזשהו פן של האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים את זה בכל מיני דרכים, לא רק בפסח, אלא כאילו בוא נגיד ככה, שאנחנו מסיימים פסחים, להבין שהרעיון של פסחים זה רעיון שנמצא בכל מיני מקומות אחרים בחיי היום-יום שלנו, אפילו בפדיון הבן, כאילו זה...
שזה מאוד נדיר.
נכון, שזה גם מאוד נדיר. נכון, אני חושבת שהייתי בפדיון הבן פעם אחת בחיים שלנו, גם במשפחת של כהונה, אז במשפחה שלנו בכלל אין האבא שלי, אני בקו. אז כן, זה כמעט ולא קורה.
מה?
זה
היה לנו. כמה? 8%, 100%, זה יכול להיות 8%.
עושים פדיון הבן. 8% ממשפחות, כאילו.
לא יודעת, זה... בפדיון האחרון זה הכל זה, אני כבר לא זוכרת
פדיון. דיוויד כהן.
כן, צריך שאימא או אבא לא כהנים, לא לוויים, לא... כן, ו...
בבוסטון היה ידוע שזה קשר לדיוויד, הוא עשה כבר 15-20.
אז יש כנראה
מעט מאוד כהנים בבוסטון. שרוצים לעשות
אותה. אוקיי. ורציתי גם, אם אנחנו בסוף פסחים, רק לעשות סיכום על הסדר של המשניות ולהראות איך זה דומה לדברים אחרים שלמדנו, ושנלמד עוד מעט. הסדר של הפרק הוא ייחודי של המסכת במשניות, הולך לפי הסדר קרונולוגי. זה בעצם, אנחנו בפסח, זה טקס, נכון? אנחנו מתחילים עם אור ל-14, בודקים את החמץ. אנחנו מגיעים למתי אסור לאכול חמץ בצהריים. אז הוא תמיד נשחט. כן, באיזה שעה זה נשחק. ומשם מגיעים לכל דיני הקורבן. ומשם מגיעים לליל הסדר. כאילו זה בעצם טקס שאנחנו לומדים על זה בסדר קרונולוגי. אפשר היה ל...
כל הפרקים.
כן, זה הסדר של הפרקים במסך.
עם הרבה סטיות.
נכון, עם כמה סטיות, אבל בעיקרון הסדר די... זה באמת די... זה הסדר, זה לא כל כך... חורג מבחינת המשניות. הסדר ממש קרונולוגי. איפה עוד ראינו את זה? קודם כל נראה את זה ביומה. יומה גם מסודר לפי הסדר של האלוהים, של ההכנות של הכהן גדול ועבודת יום הכיפורים. אוקיי? אז גם ביומה נראה, שזה עוד שלושה שבועות בעזרת השם נתחיל יומה. וגם מה ראינו שיש סדר קרונולוגי, אם אתם זוכרות? למרות שזה היה קצת ברכות זה לא... נכון, ברכות זה קצת כרונולוגי, כי מדובר בקריאת שמע ומשם עוברים לתפילה, אבל לא בטיוק שזה כרונולוגי, אבל שבת. זוכר לכם, התחלנו בהוצאה, ודיברנו שההוצאה זה היה קצת קשה להסביר את ההוצאה בעניין הזה, אבל במה מדליקים, ואז במה תומנים, ובמה, כן, איך מכינים את האוכל לפני שבת. וכל הדברים האלו, עד שהגענו למטה ולחוף. כאילו בעצם התחילו עם ערב שבת, ועברו ליום שבת בעצמו. אוקיי, ושם היו לנו הרבה יותר סטיות ודברים שהיה קצת קשה להם לפי הסדר קרונולוגי.
והבדולה היה פה
ושם. נכון. אבל בעצם זה אופייני למשנה כשזה סוגיה שאפשר, כאילו לא תמיד, כן, בוא נגיד בבבא קמא, אין סדר קרונולוגי לדוגמה. אוקיי? אבל בדברים שמבוססים על טקסים או אירועים, אז אפשר באמת לסדר את המשנה, וזה היה הגישה של רבי יהודה הנשיא, הוא החליט שזה הדרך שאני מסדר את זה. כאילו אפשר היה לסדר את זה בכיוון אחר, בהחלט. כאילו יש דרכים אחרים לסדר, אבל כך הדרך של המשנה. אוקיי, טוב, נעשה את ההדרן.